רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של וויינט ורשת עושים היסטוריה. והפעם, כמה באמת שווה אורלי לוי? איזו שכונה חסתה את התוצאות הסופיות ומי הכפיל את אביגדור ליברמן? וגם, הערבים נהרו לקלפיות, מה הם באמת רוצים ממדינת ישראל? ולסיום, הסודות של קמפיין הליכוד בחשיפה בלעדית וראשונה. יוצאים לדרך.
הפרק בחסות טורק, מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. את מתקני הסבון, ג'ל אלכוהול ומגבות הנייר של טורק אפשר למצוא במרבית מפעלי התעשייה, בתי החולים, בתי האבות וחברות הניקיון בישראל. טורק, שהיקף המחירות השנתי שלה עולה על 2 מיליארד אירו, מחפשת בעלי עסקים ויזמים שהצטרפו אליה כמפיצים לקוחות עסקיים בכל רחבי הארץ. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
פיצוח האלקטורט הישראלי הוא משימת הזהב של כל צוות קמפיין, ומפת ההצבעה הלאומית משמשת את הפוליטיקאים במאמצים להניע המונים לקלפי. איתן זינגר, מנכ"ל מדלן, אתם יודעים מי מצביע איך ואיפה ומתי, ממש ברמת השכונה? אז קודם כל, לפני שצוללים לפרטים המעניינים, בוא תסביר לנו איך אתם ממפים את המדינה.
אנחנו לוקחים כל קלפי, אתר עם מצביע בבית ספר, ואנחנו מצמידים אותה לשכונה, מה שוועדת הבחירות המרכזית של המדינה לא עושה. כל מספר קלפי, ביחד אנחנו מאגדים את זה ויוצרים אזור סטטיסטי, שכונה, וכך אנחנו יודעים מה רמת אביב, מה רמת שרת, מה קריית יובל. בעצם אנחנו ממפים, ופתאום אופ, יש לנו הצבעה לפי שכונות.
יש שכונות מעניינות ברמה הפוליטית?
יש את הסיפור הבליחי, אלה שחוזות כל בחירות מה יהיה. כלומר, אם אנחנו יודעים מה השכונה הצביעה, אנחנו נדע גם מה המדינה. יש שכונה אחת במדינה, קוראים לה נווה עמל בהרצליה, שאם אנחנו מסתכלים עליה גם ב-2015, גם ב-2019, מועד א', וגם היום, אם היא חוזה תמיד את התוצאות של...
נווה המעל חסתה את התוצאות.
נווה המעל. הפעם גם מורשה ברמת שרון, גם מרכז העיר של רחובות, ועוד איזה שכונה או שתיים חוזות מה בעצם יהיה. זאת אומרת שאם ננתח ונפגוש את התושבים דלת מול דלת, לא צריך לחכות למתגר.
אתה ממש יודע איך הם יצביעו. טוב, עכשיו תשמע. בבחירות האלה דיברו על זה שנאו אנשים המונים, אם תרצה, מצד לצד. האומנם נאו?
מי שעשה את התנועה הגדולה ביותר זה ליברמן, הוא הרי לקח עוד 3 מנדטים הוא השיג, והוא לא השיג אותם מהקהל הרגיל שלו, היחיד שפיצח את הגנום לעבור בין הגושים. ליברמן מצליח לקחת מחתך סוציו-אקונומי גבוה יותר. הוא שהיה לו פחות מאחוז מהעשירונים 8 עד 10, בעצם היותר עמידים במדינה, מצליח להגיע הפעם ל-5.6% מהעשירונים האלה. זו תופעה בלתי רגילה. מהקהל הרוסי של שנות ה-90 המסורתי הרגיל, הוא פתאום לוקח מרמת השרון, רמת אביב, אפקה, שכונות מבוססות שאומרות, זה הבונטון שלנו.
יום לפני פתיחת הקלפיות פגשתי את אביגדור ליברמן, שאלתי אותו, לאן תלך ביום עצמו, ביום הבחירות, איפה תסתובב, איפה תצייר? באשדוד, באשקלון, הוא הסתכל עליי בלגלוג כמעט. אמר לי, איזה אשדוד ואיזה אשקלון, אני בצפון תל אביב, ואני ברעננה, ואני בכפר סבא, ובמקומות כאלה. אכן זה עבד לו?
זה פשוט מדהים, כי בשכונות שבהם יש ריכוז עולים גבוה, הוא ממילא לוקח 56-60% מהשכונה. כלומר, הוא ידע כבר מראש שהשקלון או באר שבע, שכונות מסורתיות שם, הוא יודע להתחיל בכוח, אבל הפעם הוא רמת השרון, רמת אביב. אני רואה פה תוצאות די פנומנליות.
איפה, למי הם הצביעו בעבר? כאילו, מאיפה הם באו לליברמן? מהליכוד? מימינה, מאיפה?
ליברמן, שהוא באמת היחיד, עוד מעט ניכנס גם לשאר המפלגות, אבל הוא מצליח לקחת קולות מכחול לבן הקודמת, מהליכוד, מימינה. הוא לקח הכי הרבה קולות, הוא הצליח לקחת מהליכוד.
מהליכוד, זאת אומרת, הוא כן פגע בנתניהו, וכן פגע עם הנרטיב שלו בליכוד, ואנשים הרגישו מספיק בטוחים לא לקפוץ לגמרי לתוך השמאל, כאילו, אלא לתוך איזשהו ימין מרכזי שנוח להם וטוב להם.
נכון. נכון, וגם מצביעי מרץ ומפלגת העבודה שרגילים לבקש מישהו חילוני או שישמור עליהם, פתאום שכחו את הקמפיין נאמנות, אזרחות, והופ, מדינה חינונית, וליברמן לוקח.
כלומר, הוא לוקח מנדט עם אביגדור ליברמן מכולם.
מכולם.
וזו תופעה שאתה מכיר מן העבר?
לא קרה, לא משהו שאנחנו זוכרים מהמערכות בחירות הקודמות, שמישהו שמצליח לחצות בין גושים, למרות שהוא מאוד מאוד מכנאי, הוא מדבר לציבור מאוד מאוד מוגדר, הרבה מאוד שנים, ופתאום הוא חוצה את הדבר הזה, לראות מצביעי מרץ, מצביעים ליברמן בלב חפץ, את, באמת מעוזים אמיתיים של, של מרץ, מעוזים אמיתיים של פלקת העבודה, אומרים, הפעם אני נותן לליברמן, שם הוא משיג 3 מנדטים, כמעט 4 מנדטים באיזשהו שלב.
אבל הוא חייב להם. אם מסתכלים לאורך שנים, יש קהל שהוא דבוק למפלגה כזו או אחרת, ואז הם נאמנים למפלגה הזאת לאורך שנים ארוכות.
נכון.
הקהל שאתה מדבר עליו, הוא צריך תוצאות.
אולי בגלל זה הוא קם בבוקר ומקשיח את העמדות, ואומר חוק המרכולים, והגיוב, והנישואים, ופתאום הוא אפילו הגביר ווליום בבוקר שאחרי, הוא לא הספיק לו. זאת אומרת, הוא אומר, חבר'ה, אני עוד לא רק שאני לא שכחתי, אני כבר מודה לכם מראש, וחכו עוד מה אני מכין.
מרתק. תשמע, אמיר פרץ הביא את אורלי לוי למפלגת העבודה. אתה צוחק, אתה כבר צוחק.
כן, אורלי לוי שמבטיחה לאמיר פרץ בעצם חיבוק, הרי כולם חיזרו אחריה בזמנו, וכולם אמרו, בואי, היא בסופו של דבר, אני מסתכל פה, היא הביאה 31% מהקולות הקודמים שלה לאמיר פרץ. מה זה בעצם אומר? שהיא מציעה לו את כל מרכולתה ונותנת לו 31% ממנה.
כלומר, לענן מו 70%.
הבוחרים לא כל כך נאמנים לדבר הזה. כחול לבן לקחה יותר מ-20% מהקולות של אורלי לוי. כלומר, היא מתחבקת עם אמיר פרץ, והמצביעים שלה הולכים כחול לבן, המצביעים שלה גם הולכים לעבוד לליכוד אפילו, והמצביעים שלה הולכים ימינה, כלומר, היה לה הרי ספקטרום של מצביעים שמכל מיני,
שהיה להם קשה ללכת למפלגת העבודה.
נכון.
זה היה קשה מבחינה פסיכולוגית.
אותו דבר גם פייגלין שמתחבק עם נתניהו, הוא מקבל תפקיד שר לכאורה, תכף נדע אם זה באמת, אבל הוא בעצם זהות, מצליח להביא לליכוד 21%.
כמה זה?
כמעט הרי, הוא כמעט עבר את אחוז החסימה, כלומר כמעט היו לו 4 מנדטים, אז ביבי קונה 4 מנדטים ומקבל 0.8 מנדט.
כלום.
כלום.
אפילו לא מנדט אחד.
אפילו לא מנדט.
אז רגע.
הולכים לימינה, הולכים לעוצמה יהודית, אנשי פייגלין לא כל כך מהר רצו להצביע ליכוד.
כי לא הייתה באמת מפלגת זהות אמיתית כזו, אבל בוא נחזור רגע לאורלי לוי, כי היא מרתקת. אמיר פרץ עכשיו מתהדר בזה שהיא הביאה את הניצחון, אם תרצה, היא הצליחה להעביר אותם את אחוז החסימה. נכון או לא נכון? אכן הביאה 2 מנדטים, 3 מנדטים, כמה היא הביאה בדיוק? במספרים, אם אתה צריך לחבר.
אם אני צריך לחבר, אז היא הביאה מנדט.
מנדט אחד?
מנדט אחד. במקרה שמפלגת העבודה זה מהותי, בוא נאמר שהיה לו הרבה, היה מזיע הרבה יותר גם בלי המנדט הזה, אבל זה לא הסיפור של העבירה אותו את אחוז החסימה.
אבל מפלגת העבודה הפיצה בימים האחרונים טבלאות עם קפיצה באחוזי הצבעה למפלגה,
כן.
במעוזים של פריפריאלים נקרא להם כך, שהם הרבה יותר מזוהים עם מפלגות ימין. זה נכון? זה היה? ראית את זה גם באזור השכונות, בערים?
תראה, מפלגת העבודה בבית שען, בואו נלך לבית שען, זה המעוז הכי חזק של אורלי לוי, אז היא קופצת באמת ממועד א', מפלגת העבודה מביאה בבית שען 0.89%, במועד ב' היא מביאה יותר מ-4%. כלומר, בבית שען, מה שנקרא, המשפחה שלה מצביעה חזק חזק למפלגת העבודה, אבל בסדרות, שאמיר פרץ היה 3% לפני זה, הוא כבר כמעט 9% עכשיו. כלומר, הוא הביא נדוניה עוד יותר גדולה מהבית, מהמשפחה שלו, כשהם נפגשו.
אז המשפט הבא שאמיר פרץ חוזר עליו, אני יודע לפצח את הפריפריה, המשפט הזה הוא נכון?
הוא נכון בבית שען ובסדרות, הוא לא נכון לכל רחבי הארץ. אני מסתכל על הפריפריה באמת הארדקור, הקשה. אז אני רואה את מצביעי הליכוד בדימונה, באור עקיבא, ברמלה, באור יהודה, נשארו נאמנים לליכוד.
מה לגבי הערבים? גם שם, למשל, אמיר פרץ השקיע המון מאמץ להביא מנדטים, הוא אמר, אני אביא 2-3 מנדטים משם, אכזבה טוטלית למפלגת העבודה בוודאי, אבל גם למפלגות האחרות, כי הרוב הלכו עם המשותפת.
נכון, הערבים זה סיפור גדול של הבחירות באחוז ההצבעה, הם בעצם עלו מ-50% ל-60%, ואכן הפעם נערו לקלפיות, אבל הם רצו לרשימה המשותפת בג'ואריש ברמלה, בבית צפפה בירושלים, בנצרת, בשכונות ערביות מאוד מאוד מובהקות, הרשימה המשותפת מקבלת 90%, 88%, 87%, לא משאירים מנדטים כמעט לאחרים. כן, אמיר פרץ מצליח להביא בשכונות מעורבות, הוא מצליח להביא קצת מהקולות הערביים שהיו מצביעים למרץ, את זה הוא כן מעביר אליו, כנראה בגלל התופעה של אהוד ברק במחנה הדמוקרטי, אז המצביעים הערבים לייט במקרה הזה עוברים למפלגת העבודה.
אז אנשים ברחו מאהוד ברק, אם אנחנו הולכים על שמות פרסונליים, זה פרק
חד משמעי.
פרק עם חיסולים פרסונליים, אז אהוד ברק מבריח מצביעים בעצם מן המגזר הערבי, ממרץ. מרץ ניצלה בפעם הקודמת בגלל הערבים, פה הם בורחים ממנו.
חד משמעית. רק 70, פחות מ-70 אחוז, רק 62 אחוז ממצביעי מרץ חוזרים להצביע למחנה הדמוקרטי, שזה לא נורמלי. 11 אחוז ממצביעי מרץ הלכו לרשימה המשותפת. זאת אומרת שהם אנשים שלא יכולו לשים אהוד ברק. לא הצליחו, ופה מדובר כנראה על מצביעי הקול הערבי. חלק מהם גם הלכו לכחול לבן, וקצת אפילו לעבודה.
טוב, לסיכום, איתן, בוא נדבר על שתי המפלגות הגדולות. כחול לבן לכאורה גדלה, תן לנו תמונת מצב מאיפה באו, מי הלך, מי בא.
תראה, הליכוד מאבד.
איפה הליכוד איבדה
במנדטים? הליכוד מאבד, אם עושים חשבון, כמעט 8 מנדטים. כי אם כחלון היה ב-39, עכשיו 31. יש את הסיפור המעניין דווקא שהוא לא כל כך הרבה במנדטים, אבל שכונות בעלי רוב של יהודים יוצאי אתיופיה, הליכוד שם מתרסק לחלוטין, והמצביעים שם עוברים לכחול לבן, עוברים לימינה, עוברים אפילו לליברמן. הליכוד מאבד מנדטים במרוזים אחרים, בתל אביב הוא ממש נחלש. בוא נראה.
מה לגבי עוטף עזה למשל? כל האזור של הדרום שספג טילים ורקטות?
אז שם זה תלוי ביישובים, כמובן הקיבוצים והמושבים, הליכוד מאוד מאוד נחלש, אבל בערים המסורתיות של אופקים, סדרות, נתיבות, עדיין הליכוד יציב וחזק שם, אבל הוא בעצם מאבד מעוזים מאוד חזקים, הוא יורד כמעט בכל עיר, בירושלים, באשדוד, באשקלון, בתל אביב, ברחובות, הוא יורד בצורה של 10-12 אחוז, וזה כאילו מין איזה שכבה שלא הצליחה להישאר נאמנה, נאחזה באצבעות ונפלה ביום של הבחירות.
איתן, איזה ערים קובעות את גורל הבחירות בישראל? יש הרי 5-6 ערים שאין הקובעות.
כמובן שהערים הגדולות הן הערים המשמעותיות, צריך לשים את תל אביב בצד, זאת עיר שונה שכולנו תמיד חוטאים וחושבים שכל מה שקורה בתל אביב קורה בארץ, אבל דווקא ירושלים, רחובות, ראשון לציון, אפילו חיפה, הם ערים שמאוד מאוד מאפיינות את מה שיקרה בבחירות. הערים, הטיר 2, הערים במעגל השני, דווקא לא הערים המאוד גדולות, הם אלה שמספרות בדרך כלל לציבור הבחירות, כי הערים הגדולות הולכות מסורתית.
לסיכום, יש בבחירות האלה עיר אחת שהתהפכה לחלוטין, בין 2019-2019, או בין 2015-2019, או שאין דבר כזה, זה לא קורה.
רמת השרון זו דוגמה קלאסית לעיר, שהיא ממש שינתה את פניה, והיא שמה 12% לליברמן, שזה unheard of, כאילו, לעיר כמו רמת השרון, התעוררה לבוקר שכולו למד אחר כך.
איתן זינגר, שכונות שכונות, אבל מרתק.
יהיה מועד ג'.
בוא נקווה שלא. תודה רבה.
כל טוב.
הפעם בניגוד לעבר, הערבים אכן נהרו לקלפיות, והמנהיגות הפוליטית מבטיחה שינוי מהותי במעורבות הערבית בענייני המדינה. האם אנחנו בעיצומו של הליך ישראליזציה מואץ של ערביי ישראל? פלח חביב, פרשן פוליטי ואסטרטגי, בוא נעזוב רגע את הפוליטיקאים ונדבר על הציבור הערבי ממש.
קודם כל, החברה הערבית לא הפכה ולא קמה ביום, בין יום ולילה והתחילה לבקש התבוללות או התאמות או אינטגרציה, אבל לפחות לא מבקשת סגרגציה. היא רוצה כן להיות שחקן פוליטי משביע, החברה הערבית כן רוצה להיות בעלת השפעה, ואכן הצליחה ההנהגה של הרשימה המשותפת להפוך את אותו אלקטורל ליותר אלקטורל משביע, בעל השפעה פרלמנטרית, וזאת הכוונה, או לזה כמובן התכוון המשורר.
אתם רוצים, אני אומר אתם בכוונה, בכוונת מכוון, אתם הציבור הערבי רוצים שהפוליטיקאים יתעסקו פחות עם עזה, פחות עם ענייני יהודה ושומרון והכיבוש, ויותר עם נושאים, אפילו לא יודע, בריאות, חינוך.
עתיל הצר לי להגיד לך שזו דמגוגיה שקרית.
היא לא.
היא דמגוגיה שקרית, הצר לי להגיד לך זאת. הח"כים הערבים מעולם לא התעסקו רק בדברים מדיניים, זה נכון שאתם התקשורת.
האוזן היהודית שומעת.
אוקיי, אז אני מנסה להסביר. זה שהתקשורת הצליחה להבנות מציאות מעוותת לכאורה, שהח"כ הערבי לא מתייחס ולא מקצה מזמנו לחיי היום יום והצרכים האזרחיים של הציבור הערבי, זה לא אומר שזה נכון. כן, הציבור הערבי רוצה להיות יותר משביע, הוא כן רוצה מענה הולם לצרכי היום יום שלו, אם זה תוכניות מתאר, אם זה ללחם בחוק קמיניץ, אם זה למגר את תופעת כל מיני תופעות של גזענות, חוקים בעלי צוויון גזעני. החברה הערבית כן רוצה להשביע ולהיות חלק מהמשחק הפוליטי, ואנחנו יודעים שהעבודה הפרלמנטרית, מי שקובע את הטון בעבודה הפרלמנטרית, בסופו של יום זה מאזן הכוחות, ומה לעשות, החק הערבי נמצא בדרך כלל באופוזיציה, אולי יפתח לכאורה חלון הזדמנויות מולו שכן ישביע, אז למה לא? אנחנו בעד שכן ישביעו, וההמלצה שלהם מאתמול, אני חושב שהיא משקפת את רצונו של העם.
בוא נקפוץ רגע ליום עצמו, יום הבחירות 17 בספטמבר, יש יציאה משמעותית של הציבור הערבי, בוודאי בהשוואה לפעם הקודמת, אל הקלפיות. מה הדליק את הרחוב הערבי?
תשמע, יש הרבה סיבות, אבל בעיקר אני חושב שאת תחושת השיסוי, הבילוג וגם הרדיפה וההסתה, המתמשכת והמתפרת, ההסתה הברועה על ידי מוביל הימין וראש הממשלה הנוכחי, הרימו לציבור הערבי עד הנחתה. וזה כמובן מה שהוביל אותם לנהור, כן, לנהור לקלפי. וכמובן גם שההנהגה הערבית ובטח ובטח הנהגת הרשימה המשותפת, הצליחו לייצר תחושה של תקוות שינוי, כן, שנוצר חלון הזדמנויות מולנו, שאולי יוביל לשנות את דברים בקרב הציבור הערבי.
בנימין נתניהו הוא האויב הגדול של הדו-קיום בעיניכם?
לא, אני לא חושב שהוא, לא בדיוק, אבל את תחושת הרדיפה המתמשכת. ואני גם כעיתונאי וברשן, כפי שציינתי, נעד ומתרוצץ ממקום למקום ומעיר לעיר. כן, זה נכון, החברה הערבית רואה בבנימין נתניהו זה שגם שהוביל את חוק הלאום שמדיר אוכלוסייה שלמה מהשיח הפוליטי ובכלל מהחברה, כן, רואים בו לא כאויב אלא כאדם שממשיך בהסתה נגדם, ולכן אני חושב ש החברה הערבית, ובטח ובטח אתמול הנהגת הרשימה המשותפת, נתנו לו התשובה הנכונה. לא ממליצים על ביבי נתניהו, כן מבילים את משטרו של בנימין נתניהו, ובטח ובטח משטר הימין. זאת התשובה של הציבור הערבי, וזאת הייתה התשובה של הנהגת הרשימה המשותפת.
למה בכל זאת 40% מן הערבים נותרו בבית, לא יצאו להצביע?
תשמע, אין לי צל של ספק שישנה תחושת ניכור ואי אמון במערכת הפוליטית הישראלית, זה לא סוד, יש הרבה אנשים שהם גם החרימו את הבחירות ואותם אני יכול לכבד, החרימו מטעמים אידיאולוגיים, אבל אני לא מסוגל להבין את אותם מחרימים מטעמי אדישות או משום שהם הלכו לבלות בים או לכל מיני מקומות. כן, החברה הערבית רוצה להשביע, ואני חושב שאותם מחרימים, היום גם, אני לא מדבר על אידיאולוגים, אלא על אותם מחרימים מטעמים משונים, וגם מטעמי ביקורת, ולא חסכו ביקורת גם מהח"כים הערבים, הם היום מחשבים מסלול מחדש. אני לא יודע לאן תוביל בסופו של יום ההמלצה הזאת. יש מצב ששוב כל מה כל המהלך הזה וכל החגיגה תרד לתמיון, אם ובני גנץ יחליט אחרת, אם ובני גנץ יחליט ללכת לכיוון לגמרי אחר, ואז ימצאו את עצמם הרשימה המשותפת כאילו שוב נדחקים לשוליים ושוב נדחקים לסוגיית המצביעים ולא משביעים. כן, יש חבר'ה בקרב הציבור הערבי שמאסו מתופעת מצביעים אך לא משביעים, לכן נהרו לקלפי, ויש כאלה גם ש מאותה סיבה, זה שאנחנו מצביעים ולא משביעים, מעדיפים להישאר בבית.
שאלה אחרונה, והיא חשובה כדי להבין את הצעד הבא. האם אתה רואה שבשנים הקרובות יהיה גם שינוי פוליטי במגזר הערבי? האם תהיה אולי מפלגה חדשה, קצת אחרת?
תשמע, מפלגות חדשות תמיד יש, תמיד היו ותמיד יהיו, והנה לאחרונה הייתה לנו גם מפלגה חדשה שהוביל פרופסור אסעד גאנם, שהוא אקדמאי מוכר ברמה ארצית וגם בקרב הציבור הערבי. אני לא חושב שהתנאים הבשילו לקלוט או לעכל עוד מפלגה אם לא תהווה אלטרנטיבה ממשית ואמיתית, וזה גם מה שלא אפשר לאסד גנים להיות שחקן פוליטי משמעותי ודומיננטי בחברה הערבית, כי הוא לא הצליח להוביל או לייצר אלטרנטיבה לרשימה המשותפת.
אז בעיני רוחך, השר איימן עודה, השר אחמד טיבי, זה לא מופרך.
תשמע, אני אדם ריאלי, אני לא חושב שהרשימה המשותפת, והם דרך אגב הצירו, הם לא יהיו חלק מכל קואליציה שתקום, אולי הם כן ישמשו כרשת ביטחון וכגוש חוסם, ודרך אגב זאת המטרה שלהם להוות גוש חוסם, וגם בוא נציין שגוש חוסם לא בכל מחיר, גוש חוסם הם רשימה של דרישות ובקשות שעל כל אדם, ואני מתאר שזה יהיה גנץ, עליו לתת מענה מיידי לבקשות האלה. אני לא חושב שהוא ייתן לכל הבקשות, אבל לפחות לחלק או רוב מהבקשות שנוגעות יותר לשיבור מעמדו והעצמת מעמדו של הציבור הערבי, הן כלכלית והן חברתית.
פעלה חביב, תודה רבה לך.
אני ממש מודה לך, תודה רבה לכם.
שישים שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופה. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים. סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד, כשחתך גזר לסלט, חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו, הוא החלים, ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש-Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייס את שורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
עולם הקמפיינים הפוליטיים עבר בשנים האחרונות שינויים דרמטיים, ועוד יעבור מן הסתם גם בעתיד. במשך עשרות שנים שלטו הטלוויזיה והמודעות בנרטיב הפוליטי, אך הרשתות החברתיות הן הקובעות כיום. סוליק איינהורן, מייסד פרספשן, יועץ אסטרטגי, שניהל את הדיגיטל של הליכוד, בפעם השנייה ביציפות, יש לומר, אתה היית שם כאשר החלטתם לזנוח את הישן וללכת רק על האינטרנט, עד כמה בעצם שלטתם לנו בחשיבה באמצעות הוואטסאפים, הסרטונים, הטוויטר?
קודם כל, אני חושב שהמעבר לדיגיטל התבצע על ידי ראש הממשלה נתניהו והצוות שלו שמובל על ידי יונתן אוריך הרבה לפני הגעתי. ראש הממשלה הוא אמן המסרים, זיקוק וחדות של מסרים. הוא ידע לעשות את זה בעידן הערוץ אחד, ואחרי זה בעידן הטלוויזיה הרב-ערוצית. עם תחילת עידן הדיגיטל הוא ממש הוביל את הכניסה לתחום גם בישראל, גם בעולם, מסתכלים על העשייה של נתניהו והצוות שלו כדוגמה.
כי מה שונה שם, סוליק? קח אותנו פנימה לתוך הקמפיין, מה עשיתם אחרת?
היכולות הטכנולוגיות של היום מאפשרות, במקום לבוא עם מסר אחד ולשים אותו על שילוט חוצות או מודעה בעיתון או טלוויזיה, לעשות מה שנקרא מייקרו-טרגטינג, ולטרגט באופן ממוקד קהילות ספציפיות עם מסרים שרלוונטיים אליהן. כלומר, אם אתה רוצה לעודד מצביעים באשדוד, או באשקלון, או בחיפה, להוציא אותם החוצה, אתה יכול לעשות קמפיין ממוקד שם, לפנות אליהם, להסביר להם, אנחנו עשינו ככה, זה מה שעשינו פה בעיר, זה מה שהצוות שלנו עשה, בואו תתמכו בנו. ובעצם היכולות הטכנולוגיות האלה מאפשרות מיקוד ושימוש מאוד מיטבי במשאבים. במקום לפזר את הכסף, אתה יכול למקד אותו.
אמרתי בפתיח רשתות חברתיות והתכוונתי מן הסתם לפייסבוק, טוויטר וכדומה, אבל
וואטסאפ.
עושה רושם בדיוק שהעולם נמצא בוואטסאפ בכלל.
כן.
לא צריך פייסבוק, אתה מפיץ משהו בצורה ויראלית וזה רץ ואף בקבוצות. התמקדתם בפעם הזו יותר בוואטסאפ, פחות בפייסבוק?
כן, אני חושב שזה קרה, ההתמקדות בוואטסאפ באופן טבעי ואורגני, זה אפילו לא משהו שהקדשנו לו יותר מדי מחשבה, כי תמיד כל סרטון שאתה עושה ומעלה, אז כבר מגיע בקשה מהקבוצות. אוקיי, תכין לי את זה בגרסה לוואטסאפ, היא קצת שוקלת פחות. אפרופו וואטסאפ, יש דבר מעניין שאני קראתי כתבה שהייתה בדמרקר לפני איזה חודשיים, שבאפריקה בעצם פסחו על פייסבוק ואינסטגרם, אבל הוואטסאפ התפשט בצורה מטורפת, וזה נהיה כלי המרכזי לשיווק פוליטי ולהפצת כזבים או פייק ניוז, כי מה שקורה, נגיד אם בפייסבוק או בטוויטר, אתה יכול לעקוב אחרי מקור הידיעה, אם אתה רואה איזה ידיעה, אתה יכול לראות מי העלה אותה, מתי. בוואטסאפ, אתה יודע, אתה מעלה סרטון או צילום מסך, ולא יודעים מה קורה, ובאפריקה שגם הרבה מאמינים באמונות תפלות, אז ממש קראתי מאות סוכנויות שמתמחות בתוכן לוואטסאפ.
אמרת אפריקה, אבל ברחת בעצם מהגבולות שלנו, ואתם חטפתם המון ביקורת בליכוד על הפצת כזבים ופייק ניוז, ומסרים שהם היו אמת לדקתה.
מתי?
לא יותר מזה.
אני ממש
הקמפיין.
לא, תתן לי דוגמה בבקשה.
הודעות של נתניהו על כך שגנץ יקים ממשלה עם הערבים.
אבל הנה, אתה רואה עכשיו שהמפלגות הערביות המליצו אתמול.
אבל הם לא יהיו בממשלה.
על גנץ.
הם לא יהיו בממשלה.
קודם כל, אנחנו לא יודעים מה גנץ סיכם עם המפלגות הערביות כדי שהן ימליצו עליו. הם לא סתם באו והמליצו עליו, יש מאחורי זה איזשהו
סיכום. אבל אתם אמרתם שיהיו בממשלה, זה כנראה לא יהיה. אחמד טיבי לא יהיה חבר קבינט.
נחיה ונראה, זה עוד
אתה מרגיש שלא הפצתם פייק?
ממש לא, להפך. דווקא אני חושב שהמציאות הוכיחה שכל התקיפות שתקפו אותנו הן חסרות בסיס, כי אתה רואה באמת, אתמול ראינו אצל הנשיא.
כשאתה מסתכל על קמפיין, נכנס לקמפיין לצורך הדיון, וכמובן שנתניהו הוא מועמד יוצא דופן, הוא קמפיינר בכל רמה חבריו, יש לך גבולות אדומים שאתה כקמפיינר שם לעצמך?
בוודאי, אנחנו לא נשקר אף פעם, אני חושב שזה הגבול
לא לשקר.
המרכזי, כן.
כי על זה יש ויכוח, אני חוזר שוב לטענה הזו, אמרים, תשמע, הקמפיין של הליכוד היה מפוצץ באי דיוקים בלשון המעטה, אני אומר.
אני ממש לא מסכים עם הטענה הזו.
לא יצא
בתור מישהו שהיה שם ו היה לו חלק מרכזי ביצירת התכנים, אני לא
אז בוא נדבר קצת על קיימבריג' אנליטיקה, החברה הזאת שהגיעה לכותרות, והיא דיברה על פילוח ופיצוח הגנום הפוליטי של כל מיני בני אדם. אתה חושב שפיצחתם את הגנום של הישראלי?
לא, אני לא חושב שפיצחנו, אני חושב ש יכולת הניתוח שלנו מהאופן צריכת התכנים שיצרנו במשך זמן רב, אז לימד אותנו יותר מה אנשים אוהבים, מה מגיבים, מה משך זמן הצפייה הממוצע שאנשים צופים. נגיד, אתה יודע שאנשים צופים בלי סאונד. 95% מהאנשים צופים ברשתות בלי סאונד. אז צריך לשים כתוביות מאוד גדולות.
עכשיו זה מסביר לי למה הכל באותיות לבנות ענקיות על המסך.
כן, כי 95% מהאנשים.
איך גיליתם את זה אגב?
זה נתונים שגם גוגל ופייסבוק מעבירות הלאה באופן מקצועי.
מה למדת בשני קמפיינים שהיית לצד נתניהו מבחינת ניהול קמפיין, תעמולה ממנו?
אני אספר אנקדוטה, ואולי אחת הפגישות הראשונות שלי עם ראש הממשלה בקמפיין הקודם של אפריל, הכנו סרטון, אנחנו צוות מקצועי, אתה יודע, אני עובד בתחום של הפרסום אולי 15 שנה או אפילו יותר בתחום מדיה, והבאנו לו לראות את הסרטון, סרטון של 20 וקצת שניות, והוא מסתכל בפעם אחת, ואז הוא אומר, אוקיי, שנייה 7-9, תחתכו החוצה. שנייה 16-19, תשים לפני שנייה 13, ותסגיר, תשנה ככה. בצפייה אחת. אתה יודע, אתה עובד עם לקוחות מסחרים, או בטח יצא לכם גם לראות אנשים, זו חדות ובהירות שיש לו, שלא ראיתי בשום מקום אחר, ובעצם אולי במילה אחת, איך שהוא תופס את הקמפיין, זה בהירות, clarity. אומר, כל אות, כל סמל, כל שנייה שהיא לא מוסיפה לך, שהיא לא תורמת, תחתוך אותה החוצה. המוצר חייב להיות מזוקק וחד ובהיר, ואני חושב שזה היכולת האדירה שלו, גם התפיסה הויזואלית, גם חדות המסר, פשוט מדהים.
בימים האחרונים הלכתם מאוד חזק על השידורים החיים, שהוא הכוכב שלהם, נתניהו כן. כמובן. ביום עצמו, מיותר לציין, הייתם באוויר כמעט כל היום.
כן.
מי הוביל את העניין הזה? הוא? אתם? מי אמר לו? אדוני ראש הממשלה, שב, דבר, זה עובד. תייצר היסטריה.
התחלנו עם זה כבר בקמפיין של אפריל. ראינו שבסופו של דבר, המקומות בהם ראש הממשלה מופיע בצורה בלתי אמצעית, מדבר עם האנשים בגובה העיניים, מהמרפסת, מהמכונית, וחושף להם את החיים הפרטיים או הצד האישי, זוכים אפילו לאינגייג'מנט יותר גבוה ותגובות ועניין, ולכן משם זה הגיע. אפשר בהקשר הזה גם להזכיר את בולסונארו, נשיא ברזיל, שהוא מחלוצי ואלופי הלייב העולמי, ואולי בקטנה את רון קובי, ראש עיריית פריה, שהוא גם היה בין החלוצים של זה.
ואני שואל אותך כמומחה עכשיו של העברת מסרים, העובדה שהוא היה כל כך הרבה שעות במצב אלרמיסטי מוחלט, צאו להצביע, מחל, 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 לכו, תתעוררו וזה, זה לא היה קצת זאב, זאב, וזה הפך לבומרנג בדיעבד?
אני לא יודע אם זה הפך לבומרנג, זה בהחלט אולי הפך לזאב זאב, היו גם חברי כנסת שהתבטאו בנושא בתקשורת. אני חייב להגיד שגם באפריל, כולם אמרו, כן, אתם עושים גבלד, גבלד, אנשים מנסים להכניס את זה לזה מגירה ולמסגר את הסיפור, אבל זה היה אמיתי, וגם הפעם, והנה, ורואים בתוצאות שזה היה אמיתי.
ידעתם? הייתה לכם אינדיקציה שהמצב לא טוב?
כן, בהחלט. ראינו את זה בסקרים שלנו, שכוונת ההצבעה, שזה גם דבר מאוד חשוב, כמה אנשים מתכננים או בטוחים שהם יצאו להצביע ביום הבחירות, ראינו שבקרב המצביעים שלנו, מצביעי הימין, היא נמוכה בצורה משמעותית מקרב מצביעי השמאל. וזה דבר שיכול להכריע בחירות, כמו שראינו.
והשאלה היא, אם אתה כאסטרטג חושב שיצירת היסטריה בהכרח עובדת, כי לפעמים היסטריה גם פוגעת.
אני חושב שכל מקרה לגופו. אני חושב שלמרות הביקורת או המחשבה שהיה פה סיפור של זאב זאב, ההיסטריה הייתה אותנטית לחלוטין. אתה יודע, אני מצדיע לראש הממשלה על היכולת הפיזית בכלל, או אתה בתור מנחה, אתה חושב שאתה עכשיו צריך להעביר פה שידור של 20 שעות רצוף.
סוליק, לסיכום, מסקנה אחת, תובנה אחת, שאתה לוקח מהקמפיינים האלה לעתיד?
אני אחזור למה שאמרתי מקודם, clarity, בהירות, חדות, שיהיה ברור מאוד מה אתה רוצה להגיד, לאנשים אין סבלנות או יכולת להתברבר, הם צריכים לקבל את המסר בצורה מובנת ומזוקקת. אם יש שנייה, אני רוצה להוסיף, אני ראיתי רעיון ברשת עם אחד המעצבים הכי גדולים בעולם, שעשה את הלוגו של Airbnb וטוויטר, והוא אמר בדיוק אותו דבר, הוא אמר, אין שום פנאי או קשב לדיטיילס. זה צריך להיות ברור בצורה שאתה מסתכל, וישר אתה מבין מה אתה רואה. וזה אותו דבר.
אפרופו דיטלס, עכשיו שהקמפיין הסתיים, בני גנץ הוא מוצר טוב במחאות, מוצר פוליטי טוב? אפשר למכור אותו?
תשמע, קודם כל, בני גנץ הביא הישג פנומנלי של מפלגה חדשה. צריך בהקשר הזה לציין שאומנם זו מפלגה חדשה, אבל הייתה לו תמיכה אדירה של התקשורת, שהייתה מגויסת כמעט בצורה מוחלטת להצלחתו. הזמן עוד יגיד, אבל כן, סך הכל, אתה יודע, הוא נראה טוב, הוא מדבר יפה, כן.
סולי קיינהורן, דיפלומט. יש לו מה לנוכח התשובה האחרונה שלך, תודה.
תודה רבה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.